One more to Naz Reid. Get it back to Edwards for three, and the lead! Anthony Edwards gives Minnesota the lead! Miami.
עושים NBA בטורבו, 11 למאי, בוקר טוב ערן סורוקה.
בוקר טוב עידן לוצקי.
לאימא אתמול, היה גם מאדרס דיי.
היה מאדרס דיי, כן, כל המועמדים לדראפט עם האימאות שלהם שם בזה, ואז שחקן אחד מסן אנטוניו שנכנס באים אימא של שחקן ממינסוטה, כדי לסמל את המאדרס דיי.
כן, אז אנחנו רוצים לדרך עם עוד פרק של עושים NBA בטורבו, ואנחנו, אתה יודע, ככל שאנחנו מתקדמים עם הטורבו, אנחנו רצים בקצב מהיר, הפלייאוף רץ בקצב מהיר, אבל לאט לאט מאבדים עוד קבוצות ועוד קבוצות בדרך, ועוד משחקים לדבר עליהם, ועוד זמן, והפרק הופך להיות ממש בטורבו. אתמול ישבתי לי עם הגלידה פיסטוק, ציפיתי למשחק של 10:30, אחרי הלוטי, אנחנו נדבר עליו בהמשך, ואתה יודע, ואמרתי, טוב, אני אלך לישון, אני אקום בבוקר למשחק של מינסוטה נגד סן אנטוניו, שזה באמת אולי המשחק המרכזי של הלילה, ואיתו נפתח, 2-2 בסדרה, מינסוטה מצליחה להשוות, וויקטור ומבניאמה מורחק במשחק, מינסוטה מנצחת 114-109, וזה באמת נראה כאילו עד הרחקה שאנחנו בדרך אולי לעוד סדרה שהולכת להסתיים בצורה כלילה, כי רמת השליטה של הספרס במשחק והשחקנים שבאים מלידי ביטוי, וזאת משחק יחסית חלש התקפית בהתחלה של ומבי, אבל כשאתה רואה דילן הרפר, אם כבר היית לוטרי קצת לפני זה, ואת הכוח הצעיר שיש להם, זה היה נראה כאילו אולי מנסות תוכל לגנוב, אבל זה השליטה של הספרס.
הספרס, אגב, משהו שעשה של הוומבי במשחק הזה היה פלוס מינוס שלילי, אמנם מינוס אחד ב-12:30 לפני שהוא הורחק עם 4 נקודות ו-4 ריבאונדים, מן הסתם לא היה פקטור רוב הערב, ואגב, גם בדקות שבהן הוא שיחק, מנסות עשו עליו עבודה לא רעה בהגנה. אבל מן הסתם, אגב, אנטוני אדוארדס בסוף בציטוט מעניין, אומר, היה לנו יותר קל כשוומבי יצא, אני מניח שהוא מנסה קצת לשחק בראש שלו, וזה כי זה לא באמת נכון, כולנו ראינו את מה קרה שם. אבל, כן, תשמע, זה בגדול, אנחנו דיברנו משחק שלוש על תהליך ההתבגרות שהוא ומבי עובר, תהליך ההתבגרות שהוא ומבי עובר, זה גם לדעת לשלוט בחרסך, לדעת להפגין שליטה עצמית.
קרבי
אנטוזיאזם. קרבי אנטוזיאזם, ותוריד מרפק לגרון של שחקן אחר. שוב, עשו עליו שם עבירה, כן, ואני שמעתי גם את מי ג'ונסון אומר שאתה צריך להגן על עצמו, וזה בסדר, תגן על עצמך, זה בסדר, יש גבול שאתה לא צריך לחצות, וכן, ומבי למד את זה בדרך הקשה.
למד בדרך הקשה, אבל מי שהגיע באמת למשחק הזה זה אנטוני אדוארד, שהוא החליט שגם כן הוא דיבר מאוד יפה אחרי המשחק, שהיה לו מאוד חשוב לנצח את זה, כי ב-2014-2015 אמא של אנטוני אדוארד נפטרה מסרטן, ואמר, אין מצב שאני מפסיד את המשחק הזה. אז הוא השתלט עליו, וזה היה גם נראה בהרבה שלבים שזה אנטוני אדוארד נגד שאר העולם, כי ג'וליוס רנדל בכלליות בסדרה הזאת, למעט כמה רגעים במשחק הזה, לא כל כך בא לעזרו, אבל מי כן לפי דעתך, כאילו, הדמות שעזרה אדוארד זה נצח את המשחק.
קודם כל, כל השחקנים של מינסוטה ששיחקו, כולם קלו לפחות 8 נקודות. שיחקו 8 שחקנים וכולם קלו 8 נקודות, אף אחד מהם לא היה מדהים לאורך כל המשחק, אבל הם היו ככה בחלקים ובאו לעזרה כשהיה צריך. אתה מסתכל על, איך קוראים לו, אז כן, גם רנדל בחצי הראשון היה בסדר, בחצי השני נז ריד, אחרי שהשלים את עבודת העלמה של בניאמה, היה מצוין, רודי גובר היה טוב הגנתית, וטוב סידר 6 ריבאונדים התקפה, ועשה כמה נקודות בסוף מהדנקר ספוט, אבל בגדול שוב, זה כמו שציינת, אנט היה מצוין, אבל סן אנטוניו שלך כל כך בדאבל טימס, שבסוף זה מה אתה עושה עם הדאבל טימס האלה, וחוכמה של שחקן זה גם לא סתם דאבל טימס, דאבל טימס זה מאוד אגרסיביים, לפעמים קרוב לקו האמצע, ומה שטוב בדאבל טימס קרובים לקו האמצע, מבחינת הקבוצה התוקפת, זה שאתה הרבה פעמים נשאר עם סיטואציות של 4-3, מה שנקרא של שורט רול, וסן אנטוניו בנתה על זה שמנסותה לא צריך אולי למצוא מספיק זריקות איכותיות, או להגיע למספיק מצבים טובים, והם כן יצריכו, שוב, לא בצורה יוצאת דופן, אבל מספיק, just enough, ובאמת הם קיבלו עזרה מכל מי ששיחק, רוטציית פלייאוף באמת התקצרה לשמונה שחקנים, אבל גם מייק קונלי, אתה מסתכל עליו, דבר עלה ל10 דקות, 2-2-2-2, שני אסיסטים, פלוס 10 בדקות שלו על המגרש, אז כל מי שעלה תרם קצת, זה כזה כמו שהיה פעם בשירות רום, שכל אחד תורם כמה חי שקלים, אבל ביחד אתה מצליח ככה להביא בסוף מיליונים.
כן, כי כל היום באמת מספרים שנסתכל על המשחק הזה, של הסלינג לפחות, יותר חטיפות לסן אנטוניו משמעותית, 13-5, יותר חסימות, יותר נקודות במתפרצת, יותר נקודות מעיבודים. וזה נראה באמת כאילו שהשחקן שדווקא היה הכי משמעותי, שהוא לא בא לידי ביטוי, שיכול להיות אקס-פקטור, בכלליות יש להם כליה נהדרת בחוץ לספרס, אבל ג'וליאן שמפייני פתאום במשחק ראשון, שהוא לא מצליח להתחבר לו השלשות, אולי חלק נשארו עוד בפילדלפיה שם, שגם הם לא השתמשו בזה, אבל נגיע לזה אחר כך. וזה, הבנת כמה כל חלק בתוך המערך המשומן הזה של משמעותי כשהוא חסר, ובסוף זה יכול להיות מה שעשה גם את ההבדל.
כן, שמפני אגב, שוב, הוא היה רע לשלוש עם 0-5, ונזכיר שבמשחק אחד הוא החטיא שלושת ניצחון. אז שמפני עדיין לא ממש בסדרה הזאת, אבל יש להם כל כך הרבה כלי נשק, ומי שאולי, שוב, לא היה לו איזה מספרים יוצא דופן בסדרה הזאת, במשחק הזה, אבל הוא כן היה טוב בסדרה הזאת, עכשיו זה קארטר בריינט, שגם עוד רוקי, נזכיר, הם כל כך צעירים שם. אבל באמת, זה מבחינת סן אנטוניו, מי שהכי הרשים אותי במשחק הזה היה דילן הרפר, ש דווקא שתי הזריקות הראשונות שלהם, אני זוכר נכון, הוא החטיא אותן, כולל איזה לאפ כזה במעבר, אבל בגדול שיש לך שלושה מובילי כדור כאלה, ואנחנו נראה את זה אם וכאשר, אם באמת עכשיו כ-2-2, יבוא לידי ביטוי בסדרת גמר המערב, הוא יהיה קריטי, הוא יהיה קריטי ליכולת של סן אנטוניו, והוא פשוט משחק, אני לא, שוב, אבא שלו לקח 5 אליפויות, אבא שלו לא היה כישרון, אני חושב, ברמה שלו. לא היו לו יכולות, גם סיים 3 חטיפות במשחק הזה, לא היו לו יכולות כאלה לשבור הגנה עם החלפות, עם קרפטינס, עם החלפות מהירות. באמת,
הוא רוקי הראשון שעושה את המספרים שלו מהספסל, 25 ו3 חטיפות מאז מנו ג'ינובילי.
וואו, טוב, מה שנקרא, גם שם יש לו מודל לחיקוי. שוב, הרפר במשחק מצוין. סן אנטוניו במשחק הזה, שוב, אם צריך לבודד נתון אחד, 17 אסיסטים בלבד, 41 סלי שדה, וזה לא נורא. כלומר, אם סן אנטוניו הייתה ידועה פעם כביוטיפול גיים, אז סן אנטוניו הייתה ידועה עכשיו כאגלי פול גיים, אבל כמה שעובד גיים, כי בסוף בטח הגנה כמו מינסוטה, שראינו מה עשתה לדנבר בסיבוב הראשון, לוקחת לך כל כך הרבה דברים. ודיברת על החטיפות ודיברת על זה, שתי הקבוצות עם מינסוטה עם 17 ריבודי כדור, וסן אנטוניו עם 14 ריבודי כדור, והגנות מאוד אקטיביות, ושחקנים מאוד ארוכים, ומולם הרבה פעמים אתה צריך פשוט לעשות מאצ'אפ הנטינג. אתה משחק תמיד עם שני מובילי כדור, לפחות, ואתה מחפש את המאצ'אפ שיותר נוח לך. אין המון מאצ'אפים נוחים במינסוטה, כי כולם שחקני הגנה טובים. קצת יותר מבוגר, אבל כולם שחקני הגנה טובים, כל מי שעל המגרש שם, אז אתה מחפש כאילו מי יש לו את הזווית יותר נכונה, מי יש לו את החדירה יותר נכונה, וזה מה שיחזיק אותם במשחק בסופו של דבר, כשאין להם את ומבי. בסדר, משחק הבא ומבי יחזור, דברים ישתנו, אבל זה שסן אנטוניו צריכה להישאר כל כך קרובה במשחק כזה של אנט, משהו שסן אנטוניו אולי יכולה לצאת איתו מעודדת.
וזו השאלה, באמת, האם ומבי חוזר במשחק הבא? כי אתה יודע, כבר ברשת כמובן, כל אלה שרוצים מציפים, רון ארטסט, 7 משחקים, גם יש איזושהי הרחקה של חסן וייטסייד, גם כמין מרפק די דוי שהשביט אותו למשחק אחד, גם אם הליגה תחליט להשביט את ומבי, אני לא חושב שהם ישביטו אותו, אבל למשחק אחד זה יכול להיות משמעותי כשאתה מגיע, כשזה משחק בית של סן אנטוניו.
אני לא חושב שזה יקרה. תשמע, זה היה פאול של תסכול. כן. זה היה פאול של תסכול, הרחקה באותו זמן הייתה מוצדקת, אבל זה לא היה איזה act of violence שהיה, קודם כל, ומבי, שוב, כשאתה מדבר על אנשים כמו רון ארטסט, השאלה הראשונה שהאוהד שמכיר את רון ארטסט, ישאל אותו, על מה מהדברים אתה מדבר? כן. כי רון ארטסט, כאילו, זה בגדול זה, יש לבן אדם יותר שעות באלימות מאשר,
כמו שבאים אליי חניכים לשיחות משמעת בצבא, הייתי שואל אותם, אתם יודעים למה אתם פה? כי לפעמים אני לא ידעתי כבר.
עדיין יש לו, בדיוק, עדיין יש לו פחות הרשאות למשל שר מסוים בממשלה, אבל ארטסט היה לו כזה מוניטין, לוומבי אין איזה מוניטין של שחקן אלים, היה שם קטע, נאבק על ריבאונד, עשו עליו פאול, תסכול, באף, הוריד זה, הוא גם לא, זה גם לא נראה כאילו הוא התכוון לפגוע, לעשות שם אקט של אלימות. אני חושב, שוב, הדעה שלי לגבי משחקים, עונה רגילה, בסדר, עונה רגילה, היית נותן לו משחק בחוץ, היה מקבל את זה, הולך, נח, כאלה.
דרמון גרין מורחק במשחק בסדרת גמר.
דרמון גרין עשה דברים, עשה דבר הרבה יותר גרוע,
אבל בסדר, אני אמרת רון ארטסט, אז אני לא יכול להגיד דרמון גרין גם.
כן. לא, שוב, דרמון גרין, אם אתם מסתכלים על זה, זה היה אקט מכוון של אלימות. ומבי עשו עליו פאול, ניסה להשתחרר, הוריד מרפק של תסכול. אני שוב, אני בעד שאם שחקן לא רצח שחקן אחר, גרם לו לפגיעה חמורה. נזריד ניצח את המשחק הזה, כן? נגד ה-NWMB, כאילו למה אתה צריך להניש אותי זה על, על הפאול החזק שעשה נזריד, בזה שאתה תיתן לו עוד בונוס בלי ווימבי. שוב, אני מאוד אופתע עם הליגה תרחיק את מומבניאמה, כי היא לא מגיעה לו. הוא פשוט לא, זה לא משהו שאמור להיות לו השלכות ארוכות דווח. יהיה משחק חמש מעניין.
טוב, איפה שלא יהיה משחק חמש, אבל יהיה מעניין בטח יהיה, בהמשך.
יהיה בסן אנטוניו, ככה אומרים.
כן. כן. אבל זה בגרדן.
בין, בין שלישי לרביעי בשלוש, משחק החמישי שאני
אעשה אותם. בשעה שלוש,
כן.
בדיוק.
כן, כן.
אבל איפה שלא יהיה משחק חמש, זה הגרדן, אבל כן הולך להיות מעניין מאוד בניקס, כשהם הגיעו לסדרת גמר המזרח, שאתמול מבטיחים את, את המקום שלהם שם. הניקס באמת, בתצוגת שלשות, מבחינתם לפחות היסטורית, 11 שלשות ברבע הראשון, משווים סימו אדון, אם לא הזריקה של ש... ב-CNBA, סליחה, אם לא הזריקה של שמת שם בסוף, שזה היה באמת 11-12, עד לא
כן.
הזריקה ממש התאבדות בסוף. 18 שלשות במחצית כבר, גם כן משווים
מאוד
CNBA. דיוס מקברייט פשוט נכנס וכאילו, מה זה נכנס למשחק? גם נכנס הכדור לסל, לא משנה מה, איפה הוא היה זורק גם, כאילו, כמו שאדי גורדון אמר פעם, הוא ראה את הסל בטח כמו איזושהי קערה אחת עצומה. אבל אנחנו מדברים עליו באמת, כל אורך הפלייאוף, וזה הדמות נראה לי המרכזית של הניקס, לצד ג'לן ברנסון, זה קארל אנטוני טאונס, ואם אנחנו ככה עוד מדברים בהקשר של הלוטרי שהיה אתמול, אז אני חושב שמכל העונות של טאונס בליגה, זה היה המשחק שהוא הכי נראה, כמו בחירה מספר אחד בדראפט. כלומר, היו לו רגעים גדולים בקריירה וזה, אבל בחירה מספר אחד דומיננטי, כשאתה חולם עליו מה לקבל ממנו, ואיך הוא ייראה בפוסט סיזן, ככה זה קארל אנטוני טאונס, שעובר גם איזשהו... כאילו שינוי, מטמורפוזה כזה בפלייאוף הזה הופך להיות אסיסטר נהדר, ובאמת הוא לא, הוא לא יודע לרדת מחמישה, שישה, שבעה אסיסטים. אתמול מסיים את הרבע הראשון כבר עם שמונה אסיסטים, ופשוט שול... אתה רואה את השליטה שלו במשחק, הוא דיבר על זה גם אור עמית בפרק שעשיתם ביחד, כשהוא מחליט ללכת לסל, אף אחד לא יעצור אותו. הוא יודע שיש לו עוד אופציות, הוא יכול לקלוע, הוא מעדיף לשתף הרבה את החברים שלו, מכניס אותם למשחק, וכשכולם במשחק, אני אקסקולים ככה, כי לכולם יש ביטחון.
זה לא רק שהוא מוסר אסיסטים, אתה רואה שהוא indulging in it, הוא מתענג למסור אסיסטים, הוא כאילו כל אסיסט שהוא צומח, כל אסיסט שהוא מוסר עושה אותו שמח, מגדיל אותו בעוד סנטימטר, עושה לו אורה חיובית מסביב לראש. הפוינט קאט הזה זה revelation. אני באמת כאילו אמרתי שאני לא סומך על הניקס בגלל מייק בראון, מצדיע, כרגע, שוב, עוד לא עשו שום דבר, בינתיים גמר מזרח זה יפה, פעם ראשונה שבגמר מזרח רצופים מאז 99-2000, אבל כאילו באמת זה עשה unlocking גם לקאט עצמו, שפתאום הוא לא צריך לסחוב על עצמו הרבה עול התקפי, אנחנו גם הרבה היינו תוחקים עליו, זה שהוא נכנס לסל, נופל, עושה זה, פותח וובינר בלינקדין, כי ברגע שהוא מוסר כל כך טוב, הגנות מחפשות לחסום לו את המסירה, ומשאירות לו נתיבי כניסה לסל, אז כשהוא כן רוצה להיכנס לסל, לא רוצה לקלוע לשלוש, אז הדרך הרבה יותר פתוחה לו, אז זה עשה אנלוקינג לקאט, וזה עשה אנלוקינג למשחק הנעת הכדור של הניקס, ומייק בראון, כן, יאמר לזכותו, שוב, מייק בראון מאוד צמח עם עם התקופה, כשהוא שיחק בקליבלנד, כשהוא אימן את קליבלנד בתקופת לברון ב-2007, והביא אותם בגמר, עם באמת, כנראה הקבוצה הכי חלשה אי פעם שהגיעה לגמר מבחינת חומר שחקנים, מבחינת חוץ מלברון, אני חושב שזה היה סאשה פאבלוביץ', דרו גודן, זי דרונה סילגאוסקס, ואו איירן יובל או בובי גיבסון היו שם בחמישייה, זה כאילו שמות ש... עזוב. קיצור, אז הקבוצה שיחקה דבר אחד, וכשהוא היה בלייקרס, הוא גם נכשל שם, אבל כאילו דווקא בגולדן סטייט, התקופה שם קצת גרמה לו אולי להאמין יותר בהנעת כדור. והניקס כרגע עושים לנו שתי תזות שבנינו לגבי הפלייאוף הזה. א', שיש הגנות חזקות, כי הניקס באמת כל משחק במשחקים האחרונים, שוב, היו להם שני משחקים עם רק 108 נקודות, שזה גם מעל הממוצע של הפלייאוף הזה, אבל... עוד משחק עם, לא יודע, 140, זה הזוי, באמת, האיכות של ההתקפה שלהם היא הזויה, והנעת הכדור שלהם זה פיק גולדן סטייט. זה פיק גולדן סטייט, זה פיק סן אנטוניו, זה פשוט תענוג לראות, הם עושים את זה כל כך מהר וכל כך קצבי, ופשוט יש מונח שנקרא The Balls Catches Rhythm, אז אתה ממש ראית את זה אתמול. זה היה כמו קסם, כאילו... כל זריקה נכנסת, כל זריקה היא טובה. אמביד כאילו עומד שם, וזה כאילו בגדול כמו הגיף של, אתה יודע, שהוא עומד שעומד ויושב על נתנדה לבד, אמביד כאילו, טוב, מה, איפה...
כבר חושב על סיישל עם שרון. אבל הניקס כן, באמת, אתה כאילו, אתה גם לא טועה, הניקס במקום הראשון בהיסטוריה עם הנט רייטינג הכי גבוה בריצת פלייאוף כרגע, עם כמה זה ראיתי? 20.3, ומי במקום השני אגב בהיסטוריה?
אוקלאומה סיטי.
אוקלאומה סיטי של השנה. זאת אומרת שכאילו, יכול להיות שחכה לנו גמר, דיברנו ההגנות, אז התקפות, כלומר, חכה לנו אולי גמר מעניין. הניקס מחכים למנצחת בסדרה בין קליבלנד לדטרויט, הלילה אנחנו רואים את נצפה במשחק מספר 4, כן. בשעה, רגע, איפה זה היה לי פה? בשעה 3.
אוקיי.
בשעה 3, זה היה הלילה, חמש וחצי, חמש וחצי, כן.
משחק הפרילה של
הלכס מאוד הזאת. ונסו, הלקרס ינסו עדיין לשלוח, לזרוק לסלוח על הרצפה שם.
תשמע, זה היה עוד משהו קטן על הניקס, זה כאילו ג'ואל אמביד אמר אחרי המשחק הקודם ש I guess it's good for the league when the Knicks wins. ג'ואל אמביד, המשחק היחיד שהוא לא שיחק בסדרה הזאת היה המשחק היחיד שבו פילדלפיה סיכנה את הניקס, ומר אמביד היקר, אף אחד לא הכריח את המנג'ר שלך לתת את הבול הנדלר היחיד שיש לו על הספסל תמורת חופן מותנים בטרייד דדליין האחרון. הטרייד הזה של מקיין היה שוב, בדיעבד, אנחנו לא יודעים איך העונה הזאת תיגמר, הטריד הזה שג'ארד מקיין נתן לאוקלאומה סיטי חלק גדול מהנט רייטינג שאתה מדבר עליו עכשיו.
בטח אם גם לא הכריח אותו לשחרר את ג'וליאן שמפייני בשביל שמק מקלוג ילך את חוטת באות עם הגופיה של הפילדלפיה 76ers.
כן, שמפייני, תשמע, שמפייני זה פשוט רול פלייר שמוצא את מקומו וכאלה. אבל תשמע, זה באמת, אמביד עשה פלייאוף טוב בסוף. גם אתמול הוא הצליח לקלוע בזה, וההופעה שלו במשחק שבע נגד פילי הורידה הרבה מהמשקל מעל הכתפיים שלו, ויצא חמוץ. אבל שוב, זה קצת כמו שדיברת על אוקלאומה סיטי, זה שתי קבוצות עם עומק אדיר. ברגע שאתה יכול את השחקן שהיה טופ שלוש שלך בפלייאוף להוציא מהחמישייה ולהיות יותר טוב בלעדיו, בסיטואציה מסוימת, שוב, זה לא אומר שהניקס יותר טובים בלי אננובי, זה אומר שהניקס בלי אננובי, הנעת הכדור שלהם והכלי שלהם בחוץ, אפילו עוד יותר קריספ, יותר מהירה. אז זה מה שעשה את ההבדל אתמול, באמת הצגה, ומה שכן טוב לליגה כשהניקס מנצחים, זה שהאוהדים שלהם כשהניקס מנצחים, זה אחד הדברים הכי כיפים בכדורסל. וזה, לא יודע אם יצא לך לראות, היה שם קטע שמביט זרק עונשין, והאוהדים עמדו מאחורה עם פוסטרים של האליופ של מיץ' רובי, מעליו במשחק שלוש.
גם אהבתי איך הם עשו את זה, כאילו ממש הכי מעט השקעה, פשוט מישהו אמר, יש לי מישהו, כן. בטח היה קבוצת וואטסאפ, יש לי מישהו מדפסת, יש לי, אבל לא בצבע, לבן. זה בסדר, כן. יאללה, תביא שחור לבן, תעשה כמה עותקים.
כן, זה כזה כמו במשרד, ולא יודע, כאילו אנחנו ב-2004, אתה יכול להדפיס לי, אתה עושה עותקים, לא הולך למסגריה פה למטה. כן, תשמע, הקהל של הניקס בטירוף, וזה כיף לראות קבוצה טובה של הניקס, איך אתה יודע, אולי אנחנו בדרך לגמר הכתום כחול הראשון בהיסטוריה של הליגה. ולמרות שסן אנטוניו ואו מינסוטה עוד יכולות להיות השגות, אבל כרגע אנחנו כבר מתקרבים לשם.
אוקיי, אז אנחנו, אז כמו שאמרנו, הלילה המשחקים בשלוש קליבלנד בערכת שוב את דטרויט, ובשעה 5:30 הלקרס נגד הת'אנדר. ואתם רואים, כאילו אנחנו רואים בפלייאוף הזה, גם ויג'י אג'קום שכבר לא ימשיך איתנו בפלייאוף, נתן פלייאוף נהדר, דילן הרפר הלילה עם הספרס, רוקים שבעונה ראשונה בליגה, ואנחנו רואים את המשמעות שלהם, ולכן אתמול בשעה 10 בערב, היה מאוד, משמעות מאוד גדולה לדראפט לוטרי שנערך בשיקגו, בטח כשאנחנו יודעים שמחכה לנו דראפט עם באמת הרבה כוכבים, אולי רביעייה, חמישייה, לא יודעים את הסדר, אבל די ברורה שהולכת להיבחר שם. כל קבוצה שלך אנשים מעניינים, אבל בסוף, מי שקיבלה את זה, אולי בסוף עוד יגידו שהטרייד על דני היה טוב, זה הוושינגטון וויזרדס, ששולחים את הבחירה הראשונה שלהם בעבר, את ג'ון וול, בתור הנציג שלהם, ויבחרו ראשונים בדראפט. במקום השני, רגע, הבאתי פה את הסדר
יוטה.
פתאום לזה.
יוטה שנייה, ממפיס שלישית, שיקגו רביעית.
נכון.
קיבלנו שתיים מהמזרח, שתיים מהמערב, שכנראה שלושת הכוכבים הגדולים, שניים מהם עוד פעם ילכו למערב, אז זה בעס, אבל דיבנצה אולי כן. תשמע, אני שוב, אנשים
בוא נתך היום הנצחות ומפסידות, כאילו, אם אפשר להגיד, כי כן. שוב, אנחנו רואים,
כל,
אתה יודע, גם אוקלומה הגדול שבוחרת ב-12, זה לא אומר שהיא לא תבחר את השחקן הכי טוב בדראפט בסוף.
ג'יידה נבחר בבחירה 12, וסטיבן אדמס נבחר בבחירה 12, על ידי אוקלאומה סיטי.
כן.
דווקא הבן אדם היחיד שיצא מבואס מהדראפט, הבן אדם שאתה שלחת לשם, טי-ג'י מקונל,
כן. דיברתי איתו, אחר כך הסתמסנו.
הבן אדם היחיד שהלך לדראפט וחזר בלי בחירה.
נכון.
זה הכי מבאס.
באמת התחושה באינדיאנה, אחרי עונה כזו שאכלו להביא כביכול מבוזבזת בלי טייריס הליברטון, ואכלו להביא בחירה גבוהה ולצאת לסיים, אחר כך גם הנהלה ראיתי התנצלה בפני טי ג'י מקונול ועודים על כך שלא הצליחו להביא את הבחירה, ועל זה שהם יודעים הם אמרו שהם צריכים גבוה באמת בשביל לעונה הקרובה, יש להם את זובץ גם נזכיר.
כן, תשמע, הם נתנו את, גם את הבחירה שלהם ב-2029, את בנדיקט מאת'רין, ובחירה שהם ידעו שיש סיכוי שלפחות 50% שהיא לא תהיה אצלם. או בדיוק 48%, קיצור, סיכוי של חצי-חצי שהיא לא תהיה אצלם, ושאתה עושה חצי-חצי. אני רוצה רגע להגן על אינדיאנה. כשאתה במצב של אינדיאנה, הם עשו אגב דבר נכון משתי סיבות. א', הם היו צריכים סנטר לעכשיו. זה שעכשיו תיאורטית היה להם, לא יודע, את קאם בוזר, אז יש רוקיז שהם ממש, ממש טובים בפלייאוף הראשון שלהם, ויש רוקיז שהם פחות טובים בפלייאוף הראשון שלהם, ואינדיאנה הרגישו שיש להם בגדול כבר את החמישייה. גם בשנה הזאת כמה שחקנים משנה, כמו ג'ארס ווקר, עשו איזו התקדמות קטנה ועוד דברים שאתה יכול להשתמש בהם. זאת עדיין קבוצה שמקבלת בשנה הבאה בחזרה את טייריס הליברטון. כן, אם הם היו מקבלים בחירה גבוהה, זה היה אחלה, אבל הם גם נתנו את הבחירה הזאת מחוץ לטופ 4, כי הם אמרו, אם יהיה לנו את דיבנצה, בוזר, קיילב ווילסון, או דרן פיטרסון, אז זה גיים צ'יינג'ר. אפילו פיטרסון אולי קצת פחות, כי יש להם שוב, מובילי כדור הם בסדר. ניים הרד, הלי ורטון וקונל. אבל הם אמרו לעצמם, אם זה לא זה, אז כאילו כל בחירות 5-8 פחות או יותר אמורות להיות רכזים. ברכזים, כאילו, אז אם ניקח את קיטון ווגלר, או את, לא יודע, דריוס הייקאפ ג'וניור, זה לא שחקנים שיעשו הבדל, ואנחנו עכשיו צריכים לבנות לפלייאוף 2027-8-9. אז שוב, תמיד היה נחמד להם את העוד בחירה, אבל כאילו הבחירה הזאת שהלכה להם היא, בסוף הם לקחו סנטר טופ 10 בליגה, שחקן פיק אנד רול מצוין, מגן טבעת מצוין, במקום מיילס טרנר שאנחנו ראינו השנה כמה הוא ידרדר, ומבחינה הזאת אינדיאנה עשתה טרייד טוב. מאת'רין, הם לא רצו אותו גם ככה, הבחירה ב-2029 אמורה להיות עדיין כשאנחנו בפיק של הליברטון, אם יקנו את בחירה 21 או 22 לקליפרס ב-2029, מבחינת הקליפרס, זה מסיים להם עונה מוצלחת. הם כן. לא עלו לפלייאוף, אבל הם יצאו מהעונה, הם התחילו את העונה הזאת בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. יוצאים מנה עם, אגב, הקליפרס כן קיבלו עכשיו בחירה במקום שבו יהיו להם הרבה רכזים. הם הביאו דריוס גרלנד בטריידדליין האחרון. גרלנד זה לא שחקן שיכול לשחק אוף דה בול. כלומר, הם יצטרכו, אני חושב שהם ילכו על ווגלר, כי ווגלר הוא יחסית גבוה, הוא לא איזה שומר מבריק, אבל אז יכול להיות שיהיה להם בעיות בהגנה, אבל זה כאילו בעיות שהקליפרס ישמחו. אז פתחו את העונה באמת בלי בחירה דראפט. בלי שחקנים צעירים טובים, הם מסיימים אותה עם גרלנד, אני מניח שלמאת'רין הם כן יעריכו חוזה, במחיר סביר, ועם הרכז השני הכי טוב בדראפט מבחינתם. אז מבחינת הקליפר זה יצא להם עונה מוצלחת, רק צריך לראות עכשיו שלא מורידים את הקבוצה ליגה, בגלל פרשת אספיריישן, שמתי שוב תיגמר. מה שכן קצת מבאס אותי, ושוב, אני חושב שהדבר היחיד שיצא טוב ליגה מהדראפט הזה, זה שאף אחד לא יגיד שהיה מחור. שתי קבוצות שוק קטן מקבלות, בעצם שלוש קבוצות שוק קטן נבחרות, או שוק קטן או מועדון אומלל, נבחרות במקומות הראשונים, אבל גם יוטה וגם וושינגטון עשו בעונה שעברה כבר consolidation trades, שבגדול, אם טרי יאנג ואנטוני דייביס היו משחקים,
תנאל גם ביוטה, אגב, שוב, שמזכיר שם את טריפל ג'יי ווקר קסלר שצריכים לחזור שם פציעה. ויש סגל.
ג'רן ג'קסון, כן, כן, וג'רן ג'קסון ג'וניור שהגיע, והו, במקרה מצאנו שיש לו, ואלוהים ישמור בברך, יש לו פלסטלינה בברך בצורה של קרפדה. אז זה כאילו טרייד, זה כאילו טנקינג מעצבן, זה הטנקינג מהסוג הכי מעצבן מה שעשו וושינגטון ויוטה בשנה שעברה, שיש לך שחקנים טובים ואתה לא נותן להם לשחק, והם כאילו קיבלו את הפרס הזה בדיוק שנה לפני שנכנסת הרפורמה שתסביר למה קבוצות כמו יוטה ווושינגטון לא צריכות לקבל את המקום הראשון. אז אני לא יודע מי כן הייתה צריכה לקבל, אני כן שמח בשביל...
אבל כנראה לפחות יותר תחרותית, קודם כל אם וושינגטון ובאמת יוטה מצטרפות לתוך המסע של קבוצות שרוצות לנצח, בטח עם חוקי הלוטרי החדשים או אנטי-טנקינג החדשים, אנחנו אמורים להיות קבוצות יותר תחרותיות. קבוצה אבל שאולי לא נראה אותה תחרותית, זה סקרמנטו, שהיא באמת אולי הייתה צריכה, גם כן שהיא בחירה, 22 ניצחונות בסך הכל בעונה, בוחרת במקום השביעי. שוב, את אומרת, יש הרבה רכזים, היא יכולה אולי להביא באמת רכז שם זה.
לא מדהים אותי, סקרמנטו. סקרמנטו, תשמע, אם היו קופצים לטופ ארז, בסדר. אני חושב ששוב, כרגע במוקים, קינגסטון פלמינגס הולך לקינגס. אני מאוד אוהב את קינגסטון פלמינגס, ולא רק כי השם שלו מתחיל בקינג ונגמר ב-S. הוא שחקן נהדר על סקרמנטו. הוא כאילו מאוד קצת יש לו וייב דיארון פוקסי, שראינו שבסקרמנטו זה הלך טוב, הם צריכים הרבה דברים, לא צריכים רק רכז, קינגסטון פלמינגס יכול להיות בעיניי, שוב, אם הוא ילך לשם,
יש הרבה רכזים באמת, כן, סליחה.
לא, אני אומר, יכול להיות פרנצ'ייז, פרנצ'ייז פלייר שלהם שנים קדימה, זה באמת דראפט מאוד מאוד איכותי מבחינת רכזים.
וזה בעיה גם בשביל בן שרף.
בדיוק.
כי במקום השישי ברוקלין בוחרת, וגם שהוא כמו שאתה אומר, הרבה רכזים, ויש גם נזכיר את דריוס יעקוף ג'וניור, שבתקופה האחרונה ממש כאילו מזנק שם במוקים, ובתחזיות הדראפט, והזכנת את קינגסטון ואת מייקל בראון ג'וניור, וברוקלין ששנה שעברה כבר בחרה מספר רכזים, או כנראה רוצה ללכת על רכז מוכח יותר אפילו, ושם את בן שרף לשימן שאלה, גם כאילו אם הוא יישאר בברוקלין, או שאולי הם השתמשו בתור איזשהו נכס לעשות עוד טרייד אחר כך בהמשך, והוא הולך להיות לו קיץ מעניין, בטח בסמרלינג.
אני, מי שיקבע את העתיד של בן שרף בברוקלין זה בן שרף. לא משנה מי יגיע מהדרפט הנוכחי, גם איגור דיומין שהיה בעונה שעברה, היה טוב, אבל הוא לא באמת רכז קלאסי ל-NBA, ואם בטח אם יקחו את אייקף ג'וניור, הוא שחקן תקפי פנטסטי, אבל שחקן הגנה מאוד חלש, ואתה אומר, ליד שחקן התקפה חלש, אם אני יכול להוסיף, אנחנו רואים שוב, אנחנו יודעים שג'ורדי פרננדז אוהב הרבה מעולי כדור, אם בן שרף זה שחקן של 1.98 מטר, עם אינסטינקטים ממש טובים בהגנה, על פניו אתה יכול לשים אותו באותו בקורט, יחד עם אקף ג'וניור, וזה דווקא יכול להתאים. אז אני פחות מודאג בשביל בן שרף, ששוב נצטרך להזכיר, יש גם את ראור שם, ויש גם את דיומין. בסוף, בן שרף יקבע עד כמה בן שרף ישחק בשנה הבאה, כי אני, שוב, יחסית להתקדמות שראינו ממנו בחלק האחרון של העונה שעברה, ויחסית לזה שג'ומן היה טוב, אבל לא הפעיל אף אחד באמת מהכיסא בצורה מטורפת, וטראור היה לו חודש אחד טוב, אבל הוא לא הרשים הרבה יותר מבן בעונה שעברה. אז אם בן ימשיך, כמו שאומר אלעד חסין כל הזמן, לשבור תקרות זכוכית, אז אין סיבה לפאניקה.
אין סיבה לבטיקה, נגיד גם למי שרוצה לעקוב, שהדראפט קומביין התחיל כבר, ונועם יעקב כבר אתמול ג'ונתן גיבוני, הבוקר או אתמול בלילה, מצייץ עליו, ככה שם אותו באיילייט בתור אולי הדמות מבחינתו הכי מרשימה, וגם ג'ון צ'פקביץ', הדירקטור אוף סקאוטינג של דראפט אקספרס, גם כן שם את הספוטלייט על, על, נועם. על נועם יעקב, בדראפט קומביין, נזכיר, הוא כרגע
מחויב לקיוטה. נכון, אבל הוא התחייב כאילו, כשהוא עדיין יכול ללכת.
כן, כשהוא עדיין יכול ללכת, כן.
הדבר הכי מעניין בהקשר של נועם יעקב, שהוא הצטיין בקומביין של הג'יליג, והוא זומן לקומביין של ה-NBA.
כן.
ששם כל הסקאוטים נמצאים, ואנחנו שוב דיברנו על זה.
הוא מגיע אחרי עונה באמת טובה, כאילו עונה בסיס שלו, יגידו בלגה, ליגה בלגית הולנדית, לא משנה מה.
ליגה בלגית זה בסדר גמור.
ליגה נהדרת, כן, קיבל שם דקות, שיחק גם באירופה, והיה שחקן מוביל ממש.
תשמע, ה-NIL שהכניס כל כך הרבה שחקנים וצמצם כל כך את רשימת הדראפט, גם זה יכול לשחק לטובת נועם. כלומר, אנחנו תיאורטית יכול להיות שגם נועם וגם מנואל עוד יבחרו בסיבוב השני בדראפט. זה פעם
וגם דני אבדיה יכול לשחק לטובתו. שוב, השם שעושה לישראלים, כן.
נכון. זה פחות קריטי. בסוף אתה מסתכל על השחקן, אתה לא מסתכל על אנשים אחרים מאותה מדינה, כן.
זה צוחק.
אבל שוב, עצם זה שיש פחות שחקנים שהגיעו מהמכללות לדראפט, משחק לטובת נועם, משחק לטובת אמנואל שרפ, וזה כנראה יהיה הדראפט הראשון, לא יודע אם אי פעם, אבל לפחות זה הרבה זמן שהסיבוב השני יהיה יותר מעניין מהסיבוב הראשון מבחינת הישראלים.
כן.
אז כן.
אז הדראפט יערך ב-23 ליוני, הסיבוב השני של הדראפט, נזכיר שם
פוצה לי, ב-24
ליוני. אז אנחנו כבר לקראת הדראפט נדע באיזה יום אנחנו רוצים יותר להתמקד. נזכיר לכולם שסורוקה הוא כוכב הדראפט של שנה שעברה בטלגרם שלנו, אז כבר תתחילו להיכנס ולעקוב אחרי הטלגרם. וגם מי שפעם ראשונה עם איך שהוא הגיע פה לערוץ, או הוא צופה בו הרבה זמן ולא עשה לייק או סאבסקרייב, זה הזמן, אנחנו מגיעים לרגעי השיא של העונה. וזהו, עד כאן עושים NBA בטורבו, 11 למאי. נשארנו עוד, ככה, עוד קצת משחקים לפני הגמרים האזוריים. סורוקה, המון תודה.
תודה, ויצקי.
המשך יום נהדר, ואנחנו נתראה מחר בבוקר. יאללה, ביי.
נחלט, ביי.